תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של החוג למקרא ותרבות ישראל במכללת בית ברל. נתן הנביא מביא לנו את משל כבשת הרש, וכביכול אנחנו יכולים לראות בו אידיאולוגיה נורא גדולה ודברים גבוהים גבוהים, כשבעצם אולי בפנים מסתתרות תככים ומזימות.
שלום, אני יוכי ברנדס מהחוג למקרא ותרבות ישראל בבית ברל, ואני יושבת כאן עם מרצים וסטודנטים, ואנחנו הולכים לנתח את הקרביים של אחד המשלים הכי מפורסמים בתנ"ך ובתרבות האנושית בכלל, משל כבשת הרש. אז שלום לכם, אני רוצה לקרוא את הטקסט הזה שהוא טקסט מוכר מאוד. אני מאוד מאוד אוהבת לקחת טקסטים מוכרים דווקא, לא ללכת לטקסטים בהכרח שלא אף אחד לא שמע עליהם בתנ"ך, לקחת את הטקסטים הכי מוכרים ולראות איך דווקא בדברים הכי מוכרים אפשר לגלות דברים חדשים שלא שיערנו שהם נמצאים. אני קוראת את עכשיו את המשל, ואני מבקשת מכם שתחשבו על הנמשל, בגלל שאני מרגישה שיש כאן איזושהי בעיה שאני תכף נקרא ונציג אותה, אבל אני מבקשת שתוך כדי כך שאני קוראת את המשל, תחשבו גם על הנמשל, וכשאני אסיים לקרוא אני אציג את השאלה שהיא מאוד מטרידה אותי, ומאוד מאוד רוצה לשמוע דעות שונות, כי אני עדיין לא פתרתי לעצמי את השאלה הזאת. טוב. וישלח אדוני את נתן אל דוד, ויבוא אליו ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל כי עם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחייה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסות תשתה, ובחיקו תשכב ותהי לו כבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצאנו ומבקורו לעשות להורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה על האיש הבא אליו. המשל הזה מספר לנו סיפור נוראי על אדם שמגדל כבשה כמו כלבה בימינו, היא חיית מחמד, ויש לו רק כבשה אחת, ויש איש עשיר שיש לו אינסוף כבשים, ומגיע האורח לאיש העשיר, והאיש העשיר לא רוצה לשחוט חיה שלו, והוא לוקח את החיה של האיש הרש ושוחט אותה. והשאלה שמטרידה אותי זה עניין המוות של הכבשה, כי הרי אנחנו יודעים כשאנחנו קוראים את המשל, וגם עוד מעט נתן יגיד את זה לדוד במפורש, הוא יגיד לו, תקשיב, אתה האיש, אתה לקחת את כבשת הרש מאדוניהו, ואתה מה? מאוריה החיתי, סליחה, לא משנה, טעיתי, ואפשר להשאיר את זה גם. אתה לקחת את כבשת הרש מאוריה החיתי, ועכשיו מה? הרי בסיפור של פרק קודם, מי שמת זה אוריה החיתי, לא הכבשה, לא בת שבע, הכבשה היא בת שבע. ופתאום כאן אנחנו קוראים משל שהוא בכלל לא מתאים לנמשל, כי במשל את מי שהורגים זה את הכבשה, כאילו את בת שבע. ואני, יש לי כמה מחשבות על זה, אבל אני באמת, זה מטריד אותי שנים העניין הזה. מה עובר כאן? מה זה, זה סתם טעות של נתן, כמו שאני עכשיו התבלבלתי בין אוריה לאדוניה? הוא לא, הוא חשב על המשל. אני לא מבינה את הדבר הזה. מה זו הטעות הזאת?
אני מנסה לחשוב. קודם כל, תודה, כי אני בחיים לא שאלתי את השאלה הזאת. זו שאלה מדליקה. כי זה היה לי ברור שזה בת שבע. אבל רגע, אולי זה אוריה החיתי, הוא הכבשה.
יכול להיות שאוריה
זה, בוא ננסה הכבשה? ללכת עם ההיגיון הזה. אני מנסה ללכת עם ההיגיון הזה של אוריה החיתי, שהיה חייל כל כך מצטיין אצל דוד.
מי הרש? אם אוריה החיתי הוא הכבשה, מי האיש הרש? האיש הרש חייב להיות אוריה.
אני חושבת שהמוות של כבשת הרש מופיע שם, זה יכול להיות שזו באמת בת שבע. כאילו, בסופו של דבר, היא עוברת דבר מאוד קשה. מכריחים אותה בסופו של דבר להינשא לדוד. כאילו, זה לא שיש לה כל כך ברירות בתור אישה בסיטואציה הזאת, וגם הורגים את בעלה עוד. אז יכול להיות שזה הנפש שלה, הכבשה.
כמו שאומרים על אונס, שהיא, שאישה מתה בלב. מעניין אם זה כך, אם זה כך, אז
אני לא חושב שבת שבע היא כזאת כבשה רכה ותמימה, כמו שאומר לנרד כהן, you saw her bathing on the roof, נכון? ככה
גם אני לא חושבת.
You saw her bathing on the roof. Na, 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 na. כן, ככה הוא שר. זאת אומרת, מה היא עשתה שם, מה היא עשתה שם, מתרחצת ארומה על הגג? בדיוק על הגג שמתחת הארמון, כאילו, מה? סליחה, סליחה, סליחה.
מה שהיא עשתה, היא קראה תיגר. טיזינג, או היום, אתה יודע, תקרא לזה במובן הזה. אישה לא סתם מתרחצת ארומה בחוץ, יש עניין.
היא ראתה את טלטליו האדמונים מהחלון ככה כשהוא הסיט את הווילון והיה מסתכל עליה, זה, את אומרת. כלומר, היא הייתה מודעת לזה שהוא מסתכל.
אבל אני לא בטוחה שזה הסיפור. כאילו, יכול להיות, גם אם היא עשתה את זה, לא בטוח שזה מה שהיא רצתה שיקרה. לא בטוח שהיא רצתה שיהרגו את בעלה. לא בטוח שהיא רצתה להינשא לדוד. כי לא בטוח שזה מה שהיא רצתה. כאילו, גם אם היא עשתה טיזינג, זה לא אומר שזה מה שהיא רצתה שיקרה בסופו של דבר, ולדעתי זה כן יכול להיות הכיוון.
אילון, בגלל שאתה את הפודקאסט הקודם, אתה הנחית, כולם מסתכלים אליך, ואני, שאני אמורה להנחות את זה, לא מסתכלים עליי, אתה כאילו המוקד. אז או שנחליף מקומות ותסתכלו עליי, או שבכל זאת תפנו את המבטים אליי. אני העליתי את השאלה, אני רוצה את המבטים שלכם, זה בסדר? אין דבר, יחידו, אם זה לא יהיה טוב, תורידי את הקטע, ואם זה בסדר, תשאירי אותו, לא אכפת לי. פשוט זה היה משהו חי. נכון, אבל אני רוצה, כשאני מדברת איתכם, אני מעלה שאלה, ואתם עונים לאילון, ואני מדברת, ואז אתם עונים לאילון. אני לא מרגישה שאני מדברת איתכם. בסדר? אז אוקיי, תודה. תודה רבה. אז הייתם, השיחה הזו היא של באמת, בכל זאת לראות את בת שבע כקורבן, ושבכל זאת המשל הזה הוא משל שיש בו אמת. אני אגיד לכם על מה אני מרגישה כאן, ויכול להיות שאני מטילה כאן פצצה שהיא בכלל לא מהסוג הזה שחושבים עליה או שכדאי לדבר עליה, ואני באמת משתפת אתכם כדי לשמוע מה עם זה. אני כתבתי ספר מלכים ג' על העניין הזה, כי מאוד מאוד הטריד אותי סביב העניין הזה של התככים בארמון דוד, ואז בעצם הגעתי לזה והשארתי את זה כזה חצי פתוח, אבל לא לגמרי. אנחנו תמיד רואים את נתן הנביא כנביא צדק, כנביא שבא באמת לטלטל לדוד. ואני חושבת, האם יש אפשרות, או אולי יש אפשרות, שנתן הנביא בעצם המטרה שלו היא לא להביא את הצדק ולטלטל את דוד, אלא המטרה שלו היא שאנחנו, הקהל, אז והיום, נרגיש שבת שבע היא הקורבן. ומה שאת אמרת, הפירוש שלך בעצם מחזק לי את זה, כי את אומרת, הנה בת שבע היא הקורבן, וגם היא המסכנה, וזה עוד יותר מחזק לי את זה, כי הרי בת שבע, אני לא יודעת אם היא רצתה בזה או לא רצתה בזה, אני מאוד מסכימה עם אילון שיש סיכוי טוב שהיא רצתה בזה, אבל בכל מקרה, במקרה שהורגים את אוריה, בכל זאת לראות בה קורבן, זה, אני אומרת, אולי יש כאן מניפולציה, אולי רוצים שנרגיש כך, ולא, זה לא הטעיה במקרה, זה הטעיה מכוונת, ואז נתן, אני באמת רוצה,
אבל מה נתן רצה להשיג? איך, תסבירי לי, כאילו, איך, מה נתן רצה, כשהוא, ברור שאת חושפת פה איזה מצב שבו המשל לא מתאים לנמשל, אבל מה הוא רוצה להשיג בזה שהוא כאילו,
אני עכשיו קופצת קדימה, אני עדיין לא יודעת, אני באמת נמצאת בתוך התעלומה ואני רוצה לפצח אותה, אני רק קופצת קדימה לתחילת ספר מלכים, ובתחילת ספר מלכים מה אנחנו מגלים? שנתן ובת שבע משתפים פעולה, נכון? אם נתן ובת שבע משתפים פעולה בתחילת ספר מלכים, ופה יש לי משל שיוצר הזדהות מאוד גדולה עם בת שבע, במקום שגם נרגיש שאולי היא שיתפה פעולה וכועסים עליה ואולי היא שותפה לזה, כאן אנחנו יוצרים הזדהות עם בת שבע, ובהמשך נתן משתף פעולה עם בת שבע. האם אפשר להתעלם, אני אשאל אחרת אותך אילון, האם אפשר להתעלם ממה שכתוב בתחילת מלכים? פה הוא נביא צדק, ובהמשך הוא חלק מתחכי המלכה של בת שבע, אז
יש את מה שישעיהו ליבוביץ' אומר על זה. הוא אומר, הפרק הכי חשוב בתנ"ך זה הפרק הראשון במלכים א', זה פרק התככים שבה נתן ובת שבע וזה מובילים את שלמה מול המלכת אדוניהו. הוא אומר, זה הפרק הכי חשוב בתנ"ך, למה? כי הוא מראה איך אדם טהור כמו נתן יכול להידרדר להיות תחכן חצר כמו זה. הוא מראה כמה הפוליטיקה יכולה להשחית. אבל הוא כן רואה במשל הזה.
הוא רואה בו את האיש הצודק ובמלכים ב' את האיש המדרדר.
כן, הוא אומר.
ואני מעלה את האפשרות, זה מדהים מה שאתה אומר וזה מקסים וזה מאוד יכול להיות. אני רק מעלה את האפשרות, אולי גם פה יש שיתוף פעולה של נתן ובת שבע? אולי? אולי זה כבר מתחיל פה?
אני חייבת להגיד ביחס לזה. שבפרק האחרון של היהודים באים, הם התעסקו בדיוק בסוגיה הזאת. וממש הם הראו איך נתן ובת שבע משתפים פעולה בשביל לעבוד על דוד ולהכתיר בעצם את שלמה למלך.
זה במלכים ב', אבל האם הם מראים
עכשיו... והם מראים את כל הסוגיה הזאת שהיא כאילו כביכול עשתה את עצמה כאילו היא רק מתקלחת, והם כאילו ממש... גם הם מייצרים את בת שבע כדמות חזקה שבעצם מקבלת החלטות על החיים שלה בעצמה, ויש שם מונולוג מאוד מאוד יפה שלה, לדעתי, כאילו של השחקנית שמשחקת אותה, וגם מראים את נתן בתור מישהו שעושה מה שבת שבע אומרת לו לעשות.
האם זה מעניין נורא? לא ראיתי את זה ביהודים באים, אבל האם הם מתייחסים גם כבר למשל עצמו? כי זה שמתייחסים לנתן, כמו שהוא אומר על ליבוביץ', זה שמתייחסים לנתן התחכן יחד עם בת שבע אחר כך, כן, אבל האם כבר בהתחלה פה, כי פה הוא בדרך כלל, מעניין אם הם הופכים את זה, פה, מה למה אני אומרת שאני מטילה פצצה? כי בדרך כלל נתן, לפחות כאן בשמואל, הוא הנביא, מאז ומעולם זה נחשב לנביא שיוצא באומץ מול השלטון המסואב ומטלטל את המלך, והאם הם רואים כבר פה את התחכנות?
אני לא זוכרת אם הם ממש נוגעים במשל הזה, אבל כן, הדמות שלו כל הזמן, מה שהם מתארים זה דמות של תחכן, של מישהו עם משחק מוגזם שלא עובד, שממציא שקרים, שאומר מה שבת שבע אומרת לו להגיד. זו הדמות שהם מתארים שלו.
רגע. אני חיה פה.
אתה נתן.
לא, אני, כן, קודם כל כן, אבל לא בגלל שכל כך, אני לא, זה לא התפקיד שלי, אלא של באמת אני חושב המשל לדוד, המשל, האומץ של נתן לעמוד מול דוד, כאשר איך שלא מסובבים את זה, דוד יוצא חוטא בצורה ברורה, אחרי זה בתלמוד ניסו להגיד שכל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה.
זה עצמיות, אבל הרוב לא דודו שחטא.
התנ"ך עצמו אומר את זה, זה בצורה...
התנ"ך אומר וגם חז"ל אומרים, יש רק אחד שאומר אולי.
לא, התנ"ך עצמו, האמירה הזאת היא אתה האיש, וברור שדוד חטא, זה לא שאלה. אני חושב שזה רגע מכונן במלוכה הישראלית, כי נביאים היו גם במקומות אחרים, אבל הם היו תמיד נביאים מטעם, הם היו תמיד, נביאי הבעל ניבאו לאיזבל את מה שהיא רצה לשמוע, והבעל היה אל שתמך בשלטונה של איזבל, וככה זה היה בכל מקום, כי הדת שירתה את הכוח, את הפוליטיקה. ופה עומדת הדת, עומד הנביא מול המלך, זה דבר מכונן, זה לא היה לפני זה. זה לא היה לפני זה דבר כזה, שבו נביא עומד מול מלך, והדבר הגדול אצל דוד, זה שהוא לא שוחט את נתן. בסוף ה... בעיניי זאת הגדולה, המעשה הכי חשוב של דוד בכל המלוכה שלו, זה שהוא לא שוחט את נתן אחרי.
את ריילון, אתה מעלה את הדברים בקונבנציה, והם דברים חשובים ואמיתיים. אתה אומר את מה שאנחנו יודעים מאז ומעולם. כך אנחנו קוראים תנ"ך. מאז שהיינו קטנים, אנחנו יודעים שנתן הנביא הוא הנביא האמיץ, שמגיע ומערער, והמלך במקום להרוג אותו, מודה, אני האיש. כמה דוד יוצא טוב מהסיפור הזה, כמה נתן יוצא טוב מהסיפור הזה. וזאת הדרך הקונבנציונלית לראות את הדברים, ואני גם אוהבת בדרך הקונבנציונלית לראות את הדברים. זה לא שאני אומרת שהדרך הקונבנציונלית היא לא בסדר, אבל אני רוצה להעלות כאן אפשרות לצאת מהקונבנציה, זאת אומרת ללכת, וצריך להגיד גם את הקונבנציה, וטוב שאמרת אותה, אבל אני רוצה לקחת אפשרות שאולי הסיפור אחר, אולי הסיפור מספר לנו כאן על משהו אחר, אולי הסיפור מספר לנו כאן על מניפולציה שעושים לנו, אולי הסיפור מספר לנו על מניפולציה שעשו על דוד, או על מניפולציה שגם דוד שותף לה, מהאינטרסים שלו, שבסופו של דבר הסיפור מתחיל מזה שוואו, הרגו את הבעל של בת שבע והאישה הזאת הולכת ומתחתנת עם דוד, והסיפור, ובסוף המשל כולם אומרים בת שבע, כבשה, התדמית של בת שבע היא כבר של כבשה קורבן, ואז זה הופך את כל התמונה, זה פתאום לא נתן האמיץ ולא המלך הנפלא שאומר אני חטאתי ולא בת שבע הכבשה, אלא פתאום יש כאן עסק עם, 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 עם מניפולציה, והמשל הזה שהוא המשל הכי אמיץ בתולדות ישראל, יכול להיות שהוא משל של קונספירציה בכלל, אולי?
מה הקונספירציה? תסבירי קצת, מה את רואה?
אבל אני אתן, אני, יש לי את הדברים שלי, רק רציתי...
לא נורא, לא נורא, תני לנו, אנחנו לא חשבנו על זה.
בסדר. בת שבע רוצה להגיע למלך. נכון? זאת המטרה שלה, היא רוצה להגיע למלך. היא מתקלחת מול עיני המלך. יש לה אינטרס להגיע למלך. בשביל להגיע למלך, והיא רוצה לא רק להגיע למלך, היא רוצה להגיע למלך ולימים שהבן שלה יהיה המלך. היא רוצה להיות אם המלך. למה אני אומרת את כל זה? אני לא ממציאה, זה מה שקרה. בת שבע, שהיא הייתה בסך הכל האישה של איזה שר, בסופו של דבר בת שבע היא אשת דוד והיא אם שלמה, אם המלך. זאת אומרת, יש לנו כאן עסק עם אישה שמגיעה, אפשר להגיד, ממקום נמוך ללמעלה ביותר. ויש לנו מידע שהתנ"ך מגלה לנו, שאני לא צריכה להיות יותר מדי בלשית, לפעמים אני בלשית של סיפורים, שהתנ"ך מספר לנו שמגיע הרגע שבו בת שבע ונתן מתחכים ומתחכים ומצליחים להעיף את אדוניה, לכן אמרתי אדוניה בטעות, מצליחים להרוג את אדוניה ולהביא את שלמה. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה, זה כתוב, אבל מה עדיין אנחנו ממשיכים לראות את משל כבשת הרש? לא, זה טהור, זה נקי. פה נתן, איך אמר ליבוביץ' כדבריך, פה נתן היה עדיין במקום הטהור שלו, הוא באמת בא להטיף מוסר למלך ולנקות את הזוהמה. ויכול להיות שהסיפור כאן מספר לנו שהתפקיד של נתן הוא לבוא ולהפוך את בת שבע בעיני העם לראויה להיות המלכה. כי העם לא היה מקבל אישה כזאת בקלות, ועוד אישה שמתקלחת לפני המלך, והמלך לוקח אותה והיא פתאום נכנסת להיריון, ואחרי, תשימו לב כמה הסיפור הזה, היא נכנסת להיריון, אבל התינוק מת, ואז נולד התינוק הטהור שלמה. זאת אומרת, יש כאן כל כך הרבה דברים שמצביעים על, על תככים, אז יכול להיות שבאמת גם המשל הזה, נתן, יחד עם בת שבע, אולי גם יחד עם דוד, התפקיד שלו, ולטהר את, את, את שמה של בת שבע, להפוך אותה לראויה להיות מלכה, וכשהיא תיכנס לארמון, ולא רק אותה, בעיקר את הבן שלה, ולהראות שלא תחשבו שהילד הזה הוא ממזר. הוא לא ממזר, הרי מי רוצה מלך ממזר? אם זה היה, אם התינוק... לא, עכשיו התינוק ימות, זה בכלל לא התינוק הזה, התינוק הזה מת, די, גמרנו, חיסלנו אותו. עכשיו יבוא התינוק הטהור בנישואים כשרים. זאת אומרת, הכל, כל מה שקורה במשל מטהר את בת שבע ושלמה, אז אני לא יכולה לראות בזה רק משל טהור של נביא אמיץ לב. אני, העיניים שלי גם רואות כאן את, את הקונספירציות והתככים.
תודה ליוחי ברנדס, שהביאה בפנינו באמת את המפגש המפתיע הזה עם דברי נתן הנביא, ופתאום גילינו בו דברים חדשים, אחרים, שהיממו אותנו, ואולי גם אתכם. ניפגש בפעם הבאה.